יש לנו פה שני קטעים מהשם משמואל. נראה שנספיק רק את הראשון. הם לא כל כך קשורים אחד לשני. אין בעיה, בסדר גמור. טוב, אנחנו בפרשה קוראים על קניית מערת המכפלה, שזה בעצם הקניין הראשון בארץ ישראל, וכל התהליך שקודם לו זה בעצם איזשהו מסע ומתן שאברהם אבינו מנהל כששרה עדיין מחכה לקבורתה. טיפה, ממש חצי קול. אז אברהם בעצם כאילו עוזב את שרה השנייה ומשקיע הרבה מאמץ באיזשהו מסע ומתן שנראה לנו טיפה מיותר, כי כולם מסכימים לתת לו מקום במבחר קברנו קבורת מתיך. וגם אחר כך שהוא מתביית על מערת המכפלה, עפרון אומר לו, אין בעיה, תיקח אותה, לא צריך שום תשלום, שום כלום. נקרא שניית הפסוקים כדי להיכנס לעניין. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבניכם, זה לא ממש מתחילת הפרשה. וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. אפרון זה מזכיר לנו אפר, אפר קטן, אפרון. נדבר על זה. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ואפרון יושב בתוך בני חת, והיה אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו למור. לא, אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתי לעיני בני עמי נתתי לך קבור מתיך. אין שום בעיה, קח את זה חינם. כלומר, בשביל שנקבור את המתים שלנו, אין בעיה לגויים לתת לנו חינם. אבל אברהם מתעקש. וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ למור, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני והגברה את מתי שם. כלומר, אני כבר נתתי את הכסף, מבחינתי הוא מיועד לזה, אתה חייב לקחת אותו. ויען אפרון את אברהם למור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מה היא? ואת מתך קבור. זה סכום אדיר. יש פה איזושהי התהפכות כזאת. בהתחלה אומר לו, כך בחינם, ואחרי שאברהם התעקש, הוא אומר, טוב, אין בעיה, מה זה 400 שקל כסף? זה סכום גבוה מאוד בזמנים ההם. היום, דרך אגב, אנשים משלמים, מי שרוצה, נגיד עכשיו, להיקבר בהר הזיתים, והוא לא תושב ירושלים או משהו כזה, יכול לשלם מעל 100,000 שקל על קבר. הייתי בלוויה לפני 3 שנים, ששילמו על החלקה. חלקה במקום באמת רציני, קרוב לאור החיים הקדוש וזה, אבל 120,000 שקל. מעניין. טוב, אז זה יותר. 400 שקל כסף זה יותר מ-120 שקל. וישמע אברהם אל אפרון, וישקול אברהם אל אפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בחטא. 400 שקל כסף עובר לסוחר. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכו'. מה זה ויקום? רואים פה שהפרשייה מתחילה בויקום אברהם ואחר כך ויקום שדה אפרון. חז"ל אומרים תקומה הייתה לו שיצא מיד אדיוט והגיע לאברהם אבינו, איזושהי תקומה. אז יש לנו פה בעצם מפגש עם מציאות של מוות לראשונה, מציאות של מוות שיש עליה איזשהו מסע ומתן, דיבור. יש פה קניין של מקום ראשון בארץ ישראל, ויש פה מפגש עם אפרון, שאפרון זה אפר, זה אולי הפוך מחיים, זה מתאים למקום של קבורה. כתוב שהאדם שב אל האפר, כי האפר אתה ואל האפר תשוב. בסוף כולנו חוזרים לאפר הזה, אולי דרך המסע ומתן ודרך הדמות הזאת של אפרון לעומת הדמות של אברהם, אנחנו נצליח להבין כמה דברים עקרוניים. אז הוא אומר ככה, אומר השם משמואל, שנת תפרש פי, בדיוק לפני 100 שנה, נכון? במדרש רבה, נבהל להון איש רע, זה עפרון שהכניס עין רעה בממונו של צדיק, ולא ידע כי חסר יבואנו. כלומר, המדרש דורש את הפסוק הזה, נבהל להון איש רע על עפרון, זה עפרון שהכניס עין רעה בממונו של צדיק, ולא ידע כי חסר יבואנו, שחסרתו התורה וו. אדם דכתיב וישקול אברהם לעפרון, עפרון כתיב חסר וו. כלומר, כל הפרשה עפרון מופיע עם וו, כן, כמו שמופיע בו בפסוקים, תמיד עפרון זה עם וו. פתאום בתשלום בפסוק ת' ז', וישקול אברהם לעפרון, פתאום עפרון מופיע בלי וו. זה לא סתם, בתורה כל אות היא מדויקת, ואם התורה מחסירה פה וו, כנראה יש פה זה משהו. אומר המדרש, התורה החסירה לו וו בגלל שהוא נבהל להון, להון, הון זה כסף, נבהל להון איש רע, הוא היה בהול לקבל כסף, והיה לו עין רעה בממונו של צדיק, ננסה להסביר את זה בהמשך. והעונש שלו זה שחסר לו וב. בסדר, נו, חסר לו וב, איזה עונש זה, מה בדיוק הולך פה, חסר וב. כן, פה יש את המדרש למטה, אמר רבי חנינה במערה אחת, כל שקלים האמורים בתורה סלעים, ובנביאים ליטרין, בכתובים קנטרין. רבי יהודן אמר, חוץ משקלי עפרון שהיו קנטרין. אדם הוא דכתיב, נבהל להון איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו. נבהל להון איש רע עין, זה עפרון שהכניס עין רעה בממונו של צדיק, ולא ידע כי חסר יבואנו, שחסרתו התורה ועב, וכו', כמו שראינו. אז בעצם השם ישמעאל ציטט את סוף, את סוף המדרש. כלומר, עפרון לוקח הרבה מאוד כסף ומציג את זה כמשהו של מה בכך, מה היא, כן, ארץ 400 שקל כסף בני ובנך, מה היא, ואת מתך כבו. אז אומר השם ישמעאל ככה, נראה לפרש דהנה בזור הקדוש דקמה דישראל לא אהבה אפשר לזכות במעלתם. צריך להיות פה כמו, לדעתי זה טעות הקלדה. נראה לפרש דיני בזור הקדוש, דכמוד ישראל לא אהבה אפשר לזכות במעלתם אלא אחר המרוק של גלות מצרים, כן ארץ ישראל לא זכתה למעלתה אלא אחר המרוק שהייתה כבושה ביד כנעני. כלומר, יש מרוק, זה צחצוח, זה זיכוך כזה. עם ישראל יורד למצרים, גלות מצרים פועלת עלינו, היא מוציאה מאיתנו כוחות שדווקא המצרים יכולים להוציא מאיתנו. ובדרך כלל, אפילו תמיד, הפעולה היא במקום שהוא הפוך. כלומר, מה יוציא מאיתנו כוחות מסוימים? דווקא שאנחנו נמצאים במציאות שמסמלת את ההפך. כי כשאתה נמצא במקום שמסמל את ההפך, תרבות שכל כולה בנויה על ההפך, אז אתה מחויב לגלות בעצמך כוחות שהתמודדו עם אותה תרבות. ולכן הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצרים, שזה מקום הפוך למה שאנחנו צריכים להופיע בעולם, כדי שאנחנו נוציא את הכוחות האלה לפועל. לדוגמה, מצרים זה תרבות שלמה שמבוססת על חומר. כלומר, בתרבות המצרית יש רק חומר, אין שום מקום לערכים שהם מעבר לערכי החומר. לכן הם חונטים את המתים שלהם, כי חייבים לשמר את הגוף. הגוף, הנצחיות זה של הגוף. והם עובדים, האלוה שלהם זה הנילוס. כי הנילוס הוא בעצם היאור, הוא בעצם זה שנותן להם את הקיום הפיזי. כלומר, כל החקלאות המצרית היא מבוססת על היאור. ולכן טבעי שהאלוהים שלהם זה היאור. אוקיי? אז מצרים בעצם זה תרבות שמבוססת כולה על חומר, ועם ישראל, הייעוד שלו בעולם, זה לתת לחומר שבעולם את הצורה שלו, את המשמעות שלו. ולכן אנחנו נמצאים במצרים, שזה מקום שהוא בדיוק הפוך למה לייעוד ההיסטורי שלנו. הייעוד שלנו זה לתת צורה, לתת משמעות. חומר זה חומר גלם, זה לא דבר שלילי, כי צורות חלות על החומר. בסדר? חומר זה לא חייב להיות שלילי. חומר כשהוא לעצמו הוא נהיה שלילי.
יש כזה מטרה למפגש הפכים הזה?
בדיוק. המטרה היא להכין אותנו, לזכך אותנו לתפקיד שלנו. כל פעם שאתה נכנס לאיזושהי מציאות שאתה מרגיש שהיא הפוכה או מתנגדת לך, תדע שהתפקיד של המציאות הזאת זה לגלות בך כוחות של התמודדות עם המציאות הזאת, וממנה אחר כך עם שאר ההתמודדויות. יש שיר, עברנו את פרעה נעבור גם את זה, נכון? זה מי שכתב אותו, נדמה לי זה מאיר אריאל, שהוא כיוון לדברי חז"ל בכמה מקומות. גם בזה הוא כיוון, כי ברגע שאתה עובר את פרעה, כלומר יש לך איזושהי תכונה כזאת שעכשיו אתה מצליח להתמודד עם כל הווריאציות של עולם החומר. במצרים זה התמודדות שורשית כזו. אבל פה זה רק דוגמה. כלומר, אנחנו תמיד נמצאים במקום שהמירוק שלנו הוא להכשיר אותנו לתפקיד שלנו, ותמיד המציאות המתנגדת היא בדיוק ההפך, ההפך מאיתנו. ברוך אתה, אדוני, עולם שהכל יהיה בו. אותו דבר ארץ ישראל. ארץ ישראל לא זכתה למעלתה אלא אחר המרוק שהייתה כבושה ביד הכנענים, לכן זה נקראת ארץ כנען. לפני שאנחנו נכנסים אליה, היא נמצאת הרבה מאוד זמן אצל הכנענים. למה? כי כנענים זה בדיוק הפוך מהעניין של ארץ ישראל. ויש לומר דחנה מהעניין שהייתה איך הוא יסביר את זה גם, מה הכוונה שהכנענים זה הפוך מארץ ישראל. עכשיו רק מסיים את המהלך. ויש לומר דכן נמי העניין שהייתה מערת המכפלה, כן נמי הכוונה כן גם, נמי זה גם בעברית, העניין שהייתה מערת המכפלה צריכה להיות כבושה מקודם תחת יד אפרון, והיינו דיני כל מירוק הוא בידי זה שהוא הפך לו לגמרי. מערת המכפלה נמצאת בידיים של אפרון, שהוא מסמל את ההפך מהנקודה של מערת המכפלה. אז במצרים הסברנו קצת מהעניין של מערת המכפלה, שתכף נסביר אותו. אבל לפני שהוא מסביר את בעצם יש לנו פה שלושה מעגלים. מעגל אחד של מצרים לעומת ישראל, לעומת עם ישראל, ארץ ישראל לעומת הכנענים, ומערת המכפלה לעומת אפרון. שלושה מעגלים. עכשיו הוא מסביר איך כל אחד הוא הפך של השני. ועל כן ישראל שהם קדושים וצנועים בטבע, היה המירוק שלהם ביד מצרים ערוות הארץ אשת הזימה. כלומר מצרים, כמו שאמרנו, זה תרבות של חומר, חומר מוחלט. ועם ישראל צנועים בטבע, מצרים נקראת ערוות הארץ, כלומר מקום של חומריות מוחלטת, איש שמה שולטת. זה היה תרבות מצרים באותה תקופה, זה היה התרבות הכי חזקה, הכי משפיעה בעולם, כמו שהיום פחות או יותר תרבות המערב, ארצות הברית וכו'. מצרים זה היה התרבות השלטת בעולם העתיק, ועם ישראל הם צריכים להופיע מדרגה שהיא הפוכה, ולכן אנחנו נמצאים שם, כי שם יש פה דף, כי שם זה הזיכוך שלנו. וארץ ישראל, מעגל שני, שעניינה השתוקקות לרצון השם יתברך, שעל זה אמרו זיכרונם לברכה, למה נקרא שמה הארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. רצתה זה שתי משמעויות, גם מלשון רצון וגם מלשון ריצה, לרוץ. ארץ, אנחנו אומרים ארץ סתם, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום שבו עם ישראל מקבל כוחות של השתוקקות לקיים את רצון השם. כשאתה נמצא בחוץ לארץ אין לך את הכוחות האלה, כשאתה נמצא בארץ אתה מקבל את הכוחות האלה. יש לך התעוררות של כוחות ש שגורמים לך השתוקקות, גורמים לך לרצות, גורמים לך לרוץ. אדם שיש לו הרבה רצון זה בן אדם שרץ. לכן זה קשור אחד לשני. וכבר דיברנו בזה באריכות, על העניין הזה של ארץ ישראל. היה המירוק שלה ביד הכנענים, שהיו שטופים בעבודה זרה יותר מכל האומות, ואין לך הר וגבעה בארץ ישראל שלא עבדו שם האמוריים עבודה זרה. ויש לומר שמטעם זה נקראו כל שבע אומות כנענים, מלשון הכנעה, שהיו מכניעים את עצמם לעבודה זרה. והן היפוך, שנייה תכף נסביר את זה, והן היפוך ארץ ישראל שתשוקתה תחת רשות השם יתברך, ושעל כן לא נמסרה לשר כידוע, והן היו להיפוך שהוציאו את עצמם מתחת רשות השם יתברך, והכינו את עצמם תחת רשות הכוחות החיצוניים ועבודה זרה. עכשיו נסביר את זה, ואם יש. בעצם הוא אומר שארץ ישראל נמצאת בידי הכנענים, כי הכנענים הם בדיוק ההפך ממה שארץ ישראל, מהנקודה המרכזית של ארץ ישראל. הנקודה המרכזית של ארץ ישראל זה רצון והשתוקקות לעשות את רצון השם. וכנען, כנען זה שם קוד של כל העמים שחיו פה בארץ. ולמה הם נקראים כולם בשם של כנען? קודם כל הוא היה הנכד של נוח. אחר כך ממנו יצאו שאר העמים. אבל בכל זאת הארץ נקראת ארץ כנען, למרות שיושבים פה כמה עמים, כיוון שכנען זה לשון הכנעה, אבל הכנעה לא כלפי האלוקות אלא כלפי עבודה זרה. כלומר הארץ הייתה שטופה בעבודה זרה. רואים את זה בספר דברים, שהתורה מצווה אותנו להחריט את כל האשרות, את כל העצים תחת כל עץ רענן, וכל גבעה והר היו פה עבודות זרות. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, הארץ שטופה בעבודה זרה. עבודה זרה זה בדיוק ההפך מהנקודה של ארץ ישראל. הנקודה של ארץ ישראל זה השתוקקות לעשות את רצון השם. עבודה זרה זה ניתוק, זה ניתוק מרצון השם. כלומר יש לך רצונות אחרים. עבודה זרה זה שהאדם מתמכר לכוחות אחרים במציאות שאינם רצון השם יתברך. כוחות אדירים וחזקים, אבל הוא מנתק אותם מרצון השם יתברך. ולכן כנען זה סמל של הכנעה לרצונות פרטיים, לרצונות של עבודה זרה שהם נגד רצון השם. ולכן הארץ נמצאת אצל כנען, כי כל דבר נמצא בהפך שלו. כדי שהוא יתמרק, כדי שהוא יזדקך, הוא חייב לעבור תהליך של המצאות בהפך. זה היסוד פה של כל העניין. כן. למה כל דבר צריך את ההפך? המציאות בנויה באופן כזה שאתה בשביל לגלות כוחות אתה מגלה אותם דרך התמודדות. וההתמודדות, כשאתה נדרש להתמודד עם הנקודה שהיא בדיוק הפוך ממך, אז אתה מצליח להוציא מעצמך את הנקודה שלך, הנקודה הטובה שלך. ולכן הקדוש ברוך הוא שם כל מציאות טובה בתוך מציאות הפוכה ממנה, כדי שאתה דרך ההתמודדות ודרך ההזדקחות של המאבק הזה תצליח להוציא ממך את הנקודות הטובות. ככה המציאות בנויה. לכן אנחנו מדברים פה על שלושה מעגלים. עם ישראל נמצא במצרים, לא סתם. היו יכולים להיות בכל מקום אחר. גם למה צריך בכלל להתחיל במצרים? המולדת שלנו זה לא פה. אמנם קוראים לארץ ישראל המולדת, אבל זה לא נכון. המולדת שלנו זה במצרים, נולדנו במצרים. הקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא קשר של מולדת. כן. אוקיי. לא, לא. בן אדם צריך להעריך את כוחותיו ולפעול על פי ההלכה. כלומר, גם דבר כזה, אפילו נגיד אם לפי ההלכה היא הלכה ושאלה ואמרו לה זה בסדר, אבל בן אדם צריך להעריך את הכוחות שלו לעמוד בניסיונות. המסילת ישרים כותב על זה שזה מאוד אישי, כלומר יש בן אדם שברור לו שהוא יכול לעמוד בניסיון. כמובן שאנחנו לא מכניסים את עצמנו לניסיונות שהם נגד ההלכה, אבל פה אנחנו מדברים על תהליכים היסטוריים.
זה עם ההלכה, כאילו לא בקטע של לא
לשמור מהם. מעולה, אז אם זה עם ההלכה, אז זה עדיין כל אחד לפי כוחותיו, כל אחד מכיר את האישיות שלו. יש אישיות שהיא יותר חזקה והיא לא מתפעלת, ויש כאלה שמאוד קשה, מאוד פגיעים וכו'. ולכן זה מאוד אינדיבידואלי, אי אפשר לגזור מזה עכשיו הדרכה אישית. בסוף הדרכה אישית זה צריך כל אחד להכיר את עצמו או להתייעץ עם מישהו שמכיר אותו. אבל פה אנחנו מדברים על לא להכניס את עצמך לניסיון, זה קורה לבד. כלומר, אתה הרבה פעמים אתה מתמודד עם כל מיני דברים שהם אתה מרגיש התנגדות מאוד קשה, אבל אתה שם לא מבחירה. אבל שאלה מה זה עושה לך. אם אתה מבין שאתה שם בשביל לגלות אצלך את הנקודות המשמעותיות אצלך, אז אתה תגלה אותם, ואז ממילא הניסיון הזה יסיים את תפקידו ותמשיך הלאה. בסדר? לפעמים זה לוקח שנים. עם ישראל במצרים זה לוקח שנים. זה לשנות DNA, זה ליצור DNA של עם. עוד שמה זה תהליך כמו של עיבור. חז"ל אומרים שעם ישראל במצרים זה כמו עובר שהוא הולך ומתפתח, אין לו כאילו מציאות עצמית עד תהליך הלידה. יציאת מצרים זה לידה. אז יציאת מצרים, אז המציאות שלנו במצרים זה משהו מאוד תהליך היסטורי עמוק וארוך. גם המציאות של ארץ ישראל ביד הכנענים זה משהו שפועל בסגולה על הארץ. הארץ נמצאת במקום של התנגדות, כלומר שחיים פה כנענים, הארץ, הטבע שלה הוא חי בהתנגדות. כלומר זה לא חייב אפילו להיות בתודעה של אנשים. פה נראים גם על הארץ, צריך לדבר על מערת המכפלה שזה מעגל השלישי פה. ארץ ישראל זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא יצר אטמוספירה אחרת. כלומר הוא אומר פה, על כן לא נמסרה לשר כידוע. יש פה רמב"ן ארוך, לא ניכנס אליו, בהערה 4, תראו אותו אחרי זה, שכל המציאות בנויה שיש הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם דרך כוחות ממצאים, כלומר דרך שרים, דרך מלאכים נקרא לזה. מלאכים זה, אנחנו מציירים לנו כל מיני ציורים כאלה עם כנפיים, נכון? מלאכים זה כל הכוחות הפועלים במציאות. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לו עד. כל הכוחות שמשפיעים על המציאות זה מלאכים. עכשיו יש כוחות שהם פרטיים, יש כוחות שהם כלליים. זה נקרא שרי האומות. כל אומה ואומה יש לה שר, כלומר יש לה איזשהו כוח השפעה שמייחד אותה מהאומה האחרת. אותו דבר גם במקומות, הקדוש ברוך הוא משפיע על המציאות דרך מלאכים, דרך שרים. בארץ ישראל זה השפעה ישירה. ארץ ישראל זה השפעה ישירה. חז"ל אומרים גם שהמבול לא היה על ארץ ישראל, הוא היה רק בחוץ לארץ. כלומר יש פה איזשהו חיבור ישיר לאלוקות. עכשיו כל אדם שהיה בחוץ לארץ ועלה לארץ מרגיש את זה. אם יש לו חושים רוחניים, הוא מרגיש את זה. כשהוא עולה לארץ ישראל, הוא מקבל עכשיו קשר ישיר. בחוץ לארץ, גם התפילה של האדם עוברת דרך מלאכים. פה יש לך חיבור ישיר. זו מדרגה אחרת של קשר, שהיא סגולה, היא קשורה לארץ. זאת אומרת, המקומות הם לא שווים. יש מקומות... הוא מרגיש ירידה מאוד גדולה. נגיד אבא שלי, אבא שלי שהוא טס, לפעמים הוא צריך לטוס לזה. אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מרגיש? אומר לי, אני נהיה חולה. אמרתי לו, שום הרגשה של משהו טוב אתה לא מרגיש בכל הטיסה הזאת? אומר לי, כן, בחזור.
זה באמת ככה, אבל כאילו, אומרים שזה... אני רגיל לטוס כאילו ביד שאני בת חודשיים, וכאילו, קצת כאילו, אפשר ללדות בחול. יפה שם, כיף שם,
כן, אבל זה אווירה חיצונית שכל,
לא,
אבל
לא חיצונית, פנימית, אתה מרגיש כאילו
כזה, נכון, יש שם
כזה,
הרב קוק להגיד כתב ספר אחד בלונדון, ספר שנקרא ראש מילים. ראש מילים זה ספר
על האותיות,
כן, ספר מאוד מאוד עמוק. הוא שלח אותו פה לארץ ישראל, הגיע לרב חרלאפ תלמידו, ואז הרב חרלאפ כתב לו מכתב שלא יכול להיות שספר כזה נכתב בחוץ לארץ. ברור לי, כותב לו, שהצינור של אוויר מארץ ישראל יצא עד עד מקומו של הרב ואפשר לו לכתוב את הדברים האלה. אי אפשר לכתוב כאלה השגות רוחניות, אי אפשר בחוץ לארץ. כנראה היית מחובר באיזשהו צינור לארץ ישראל. ככה הוא כותב. מכתב מעניין. עכשיו הגענו למערת המכפלה. מערת המכפלה שעניינה להיות, ומערת המכפלה שעניינה להיות אמצעי בין העולמות, כמידת צדיק דכתיב ככל בשמיים ובארץ, זה אחיד בשמיים ובארה. אחיד זה אוחז, דלת וזין זה היינו דמחבר שמיים וארץ, ושעל כן מידת צדיק נקראת חי, כי חיבור זה אי אפשר בלי חיות. הוא אומר פה כמה דברים עמוקים. מערת המכפלה זה מקום שמחבר את השמיים ואת הארץ. כלומר, זה לא סתם עוד מקום, אלא זה מקום שמחבר את השמיים וארץ. לכן שם קבורים צדיקים, ארבעה זוגות שקבורים שם. זה לא סתם שהם קבורים שם, כיוון שיש סגולה במקום הזה של חיבור שמיים וארץ. מה זה חיבור שמיים וארץ? בדרך כלל אנחנו תופסים את המוות כחידלון. מוות זה חידלון, נגמר, נגמרו החיים. אבל אצל צדיק זה לא ככה. אצל צדיק מוות זה לא חידלון, זה תוספת של חיים אדירה. כלפינו, מי שנשאר פה הוא נעלם מאיתנו, אבל באמת יש פה תוספת חיים גדולה. כי כל עוד האדם סגור בגוף, אז הוא חי ברבון מוגבל ממש, במובן הפשוט של המילה הזאת, מוגבל, מוגבל. וברגע שהגוף סיים את תפקידו, אז החיים מתרחבים ומתפשטים. אמנם נעלמים מאיתנו, מי שנמצא פה, אבל זה לכאורה צריך לקרות אצל כל בן אדם. אבל בן אדם שחי בעולם הזה את הגוף, אז כשהגוף נעלם, באמת החיים שלו נגמרים, או כמעט נגמרים, בסדר, נשאר נשמה, אבל נשמה הזאת הייתה עסוקה כל הזמן לרצות את הגוף. אבל צדיק שבעולם הזה הוא חי חיים נשמתיים, אז כשהגוף סיים את תפקידו, אז הנשמה היא מתרחבת, יש תוספת של חיים. ובמערת המכפלה קבורים אברהם ושרה וכולי, יצחק ורבקה, קבורים הצדיקים האלה, שכשהם כשהם חיו וגם אחרי שהם נפטרו, הם איזשהו נקודת חיבור בין שמיים וארץ, נקודת חיבור בין מקור החיים לבין החיים פה. אני אסביר מה אני אומר. כשאנחנו מדברים על חיים, המושג חיים זה מושג שדורש בירור. כן, אתמול אומר לי זה בחור, מתמטיקה הרבה יותר חשוב לחיים מגמרא. ככה הוא חושב, בסדר? רוב החבר'ה חושבים ככה בתיכון, רק חלקם אומרים את זה, אבל רובם חושבים את זה. הוא אמר את זה מצוין, אז אמרתי לו מצוין, אם אתה אומר את זה עכשיו נדבר על זה. אז אמרתי לו, מה כמובן החיים? מה זה יותר חשוב לחיים? תגדיר מה זה חיים. אז הוא התחיל להגיד, חיים, מה? לחיות. מה זה לחיות? לחיות זה להתפרנס. בסדר, להתפרנס זה איך, זה האופן שבו אתה חי. אבל מה זה חיים? בקיצור, כל מה שהוא ניסה להגדיר, הוא לא הצליח. כי חיים זה משהו שהוא עצם המהות שלנו, שנובע ממקור החיים, הקדוש ברוך הוא. ולכן להגיד שיותר חשוב בחיים מתמטיקה מגמרא, זה משפט חסר משמעות, כי גמרא או תורה, לא משנה, זה לעסוק בחיים עצמם או להרחיב אותם, להעצים אותם. מתמטיקה זה להכשיר את עצמך למלחמת הקיום, זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא הבדל של שמיים וארץ. נכון שאתה יכול להרגיש שכרגע זה יותר חשוב לך, בסדר, בגלל שאתה, החיים שלך הם כרגע נמוכים, אבל חיים במשמעות העמוקה שלהם זה נקודת הקשר של האדם עם מקור החיים. חיים זה חי ברבים. יש לנו כמה מילים בעברית שהם מראש ברבים, דוגמה שמיים, מים, גם זה ככה מעניין, למה שמיים ומים זה ברבים? כי שם ברבים זה שמיים, כלומר זה משהו שהוא תמיד יהיה שם, ולכן זה נקרא שמיים. אותו דבר מים, מים תמיד הם באים ביחד, אמנם יש טיפה של מים, אבל גם טיפה של מים מורכבת מטיפות, אז תמיד משהו שהוא רבים. וגם שמיים זה משהו שהוא תמיד נשאר רחוק, תמיד הוא יהיה שם. אולי זה גם חיים, זה ככה. חיים זה משהו שהוא מחבר אותך למקור החיים, שתמיד הוא גבוה מעל גבוה. וככל שאתה מחובר לחיים של עצמך, לחיים של הצדיקים, לאברהם, יצחק ויעקב, כתוב הביטו אל צור חוצבתם. כלומר, בן אדם צריך לראות את עצמו צור זה מחצב. צור חוצבתם זה מחצב. כלומר, אתה הולך עכשיו לחצוב משהו, יש לך הר, נגיד, שבפנים יש נחושת, אוקיי? אתה חוצב משם נחושת. אז מה שיש בפנים זה מה שאחר כך יהיה בחוץ, או בקטן. אז אם אברהם הוא הצור שלנו, כלומר הוא המחצב שלנו, אז מה שיש אצלו בגדול, יש אצלנו עכשיו בקטן. והאדם נדרש להביט אל עצמו, ולראות את עצמו כמישהו שיצא מהצור הזה. כלומר, עד כמה אני מחובר לאברהם אבינו, למה שהוא הופיע בעולם, לאברהם, לשרה וכו' וכו'. בסדר? אז מערת המכפלה זה מקום ששם הקבורים הצדיקים, מקום שהוא מצליח לחבר שמיים וארץ. יש לנו כל מיני סיפורים גם על מערת המכפלה כמקום כזה, שדרך שם התפילות עולות וכו'. אם תלכו לשם, יספרו לכם אנשי חברון כל מיני סיפורים מופלאים. סיפור שהרב קרליבך סיפר על הרבנית שהתפללה שם, אחר כך מצא את עצמה בירושלים. אין לנו זמן לסיפורים. ועל כן מערת המכפלה נע מעניינה חיות, ועל כן הוקצתה לקבורת האבות שנקראים ישני חברון. מערת המכפלה זה מקום שהקדוש ברוך הוא, כן, כן, זה מקום שבו יש נקודת חיבור, נקודת חיבור. כל מה שאתה מסתכל הוא כפול, כלומר יש מה שאתה רואה במציאות הארצית היא תמיד שיקוף של מציאות רוחנית. יש מקומות כאלה ששם זה חי, זה קיים, נקודת החיבור הזאת, נקודת החיבור בין בין הגשמי לבין העל גשמי זה בבית המקדש, נכון? יש אצל ארון הקודש היה נס, שארון הקודש היה לו מידות. אם היית מודד מהארון עד לקיר ומהארון עד לקיר בצד השני, אז היית לא משנה, במשכן זה היית מודד 5 אמות לכל כיוון, והיית מודד את הכל 10 אמות. אבל הארון יש לו מידות, אבל לא תופס מקום. זה נס שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו, כן? מהארון עד הקיר 5, מהארון עד הקיר 5, כשאתה מודד את הכל זה 10. זה מה שנקרא בלשון חז"ל, מקום ארון אינו מן המידה. למה זה? כי שם יש נקודת חיבור בין הגשם מעל הגשם. אתה עושה את הארון, אתה עושה אותו בחוץ, כשאתה מכניס אותו פנימה פתאום נהיה משהו, הכנסת אותו כאילו לאיזשהו ממד שהוא הוא גם מקום וגם מעל המקום בו זמנית. יש נקודות חיבור כאלה. כן, אז מערת המכפלה יש לה איזושהי סגולה כזאת של קשר, של יכולת חיבור בין שמיים וארץ, בין חיים לבין, בין חיים לבין מקור החיים, נקרא לזה ככה, בין המציאות שלנו לבין מקור החיים. כן, תכף בהמשך דבריו ננסה לראות איך הוא ראה את זה, בסדר? ננסה גם להעמיק בזה. ועל כן מערת המכפלה נע מעניינה חיות, ועל כן הוא קצתה לקבורת האבות שנקראים ישני חברון. חברון זה גם לשון חיבור דרך אגב. ועל כן המירוק שלה היה בידי מי שנעדר ממנו כל גוש חיות אלא כגוש אפר. כלומר, מערת המכפלה נמצאת אצל מישהו שהוא הפוך לה, כמו שהתחלנו בה. כלומר, אצל עפרון. אפר זה ההפך מהחיים. החיים מופיעים באפר. האדם נוצר מן האפר. כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אבל על האפר הזה יש את מציאות החיים. וכיוון שמערת המכפלה היא זאת שמופיעה את הנקודה הזאת של החיים, אז לכן היא נמצאת בשלב ראשון אצל עפרון. כגוש אפר, וזהו עפרון, אותיות אפר, כשמו כן מהותו. אך מכל מקום, בעוד היה צורך בו שתהיה מערת המכפלה תחת רשותו, היה כמו קליפה שומרת לפריש, יש בה חשיבות, ועל כן מטמא טומאת אוכלין וכו'. הזכרנו את זה כבר, לפני שבועיים כמדומני, שכל עוד יש בו צורך, אז הוא כמו קליפה שעוטף את הפרי. אז יש בה צורך, אבל ברגע ש... כבר צריך לאכול את הפרי, אז אפשר לזרוק את הקליפה. וזוהי, ועל כן באלם היה בו מעט חיות, וזוהי אות אביו, שהיא אות החיים כידוע, אבל באלם מאוד, שאין עוד זאת נרגשת, אלא נתמלת בתוך ניקוד החולם, שהרי אפשר בלעדיה. ומכל מקום היא אות החיים. כלומר, הוא אומר, כל עוד צריך את עפרון, יש לו וב. למה? כי משהו מחיה אותו, הוא מחובר. וו זה, אות, זה חיבור. הוא אומר וו זה אות החיים. כוונה וו זה חיבור. וו זה בעצם קו אחד שמחבר את האדם מאיפה שהוא נמצא למטה למעלה. לכן וו זה תמיד וו החיבור. וו מחבר את עבר ועתיד. נכון? היה זה עבר. והיה זה בעתיד, והיה באחרית הימים. אז הוו הפכה מהעבר לעתיד, כלומר היא יכולה לחבר באות אחת, אתה מצליח לחבר את מה שהיה למה שיהיה. אוקיי? וו זה נקודה של חיבור, אבל אצל עפרון היא מופיעה כאות ניקוד, נכון? כלומר לא שומעים אותה אפילו בביטוי, היה אפשר בלעדיה, אומר. אז היא קיימת, היא ואב, היא קיימת, יש בו איזשהו חיות בעפרון, אבל זה משהו מאוד נעלם, מאוד נסתר. אבל באלה מאוד, מכל מקום היא אות החיים, וזה אות אמת שלקח יעקב אבינו הרבון מאליהו שיבוא ויבשר גאולת בניו, ויעקב אבינו לא מת. זה משפט חשוב מאוד שאפשר לדבר עליו הרבה מאוד זמן. 5 פעמים בתורה כתוב יעקב עם ואב, וחמש פעמים בתנך כתוב אליהו בלי ואב. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. 5 פעמים כתוב. חז"ל אומרים שיעקב לוקח את האות וו, ערבון, מאליהו, אני לא מחזיר לך את האות עד שאתה לא גואל את עם ישראל. זה רעיון מאוד מאוד עמוק, המהר"ל מסביר אותו בספר נצח ישראל, מה הכוונה. אבל השם ישמואל אומר, זהו אות אמת שלקח יעקב אבינו ערבון מאליהו שיבוא ויבשר גאולת בניו, ויעקב אבינו לא מת. כלומר, יעקב אבינו, עליו נאמר שהוא לא מת, אולי נסביר איזה עוד שבוע, שבועיים, שלושה, לא זוכר. בסוף ספר בראשית, נסביר מה זה יעקב אבינו לא מת. אבל יעקב אבינו לא מת, כוונה שיש לו את החיות הזאת של אביו. החיות הזאת, אצל יעקב, היא מופיעה בשלמות, לכן זה 5 פעמים. 5 פעמים זה יד שלמה. ביד יש 5 ווים. 5 אצבעות זה 5 ווים. אצל יעקב מופיע החיים בשלמות, לכן הוא לא מת. אצל עפרון יש משהו מאוד מאוד דק וקטן, כל עוד צריך אותו. אך כל זה היה לו בעוד היה תפל כמו קליפה שומרת לפרי, אבל כשהכניס עין רעה בממונו של צדיק נפסקה ממנו מעלה זו. מה כבר הכניס עין רעה בממונו של צדיק? זהו, כבר לא צריך אותו כשומר למערה. הוא עכשיו, מה שמעניין אותו עכשיו זה רק כסף. אז הוא עכשיו נהיה עפר 100%. כל עוד אתה עפר שיש לך מערה עם סגולה כזאת, מצוין, אז יש לך איזשהו קשר. אבל ברגע שאתה רק עפר, כי מסרת את המערה, תמורת הרבה מאוד כסף, אז מה שמעניין אותך בחיים עכשיו זה רק העפר, רק הכסף, ולכן הוו נעלמת ממנו. אבל כשהכניס עין רע במונו של צדיק, נפסקה ממנו מעלה זו שהרי נעשה בלתי תפל לאברהם. כבר זהו, הוא כבר לא תפל, הוא כבר לא קליפה. על כן נחסרה ממנו עוד וו ונשאר עפר ממש, ואז נתקיים במערה, כמו שכתוב בכלל ישראל, התנערי מעפר קומי. ואצל במערה כתוב, ויקום שדה אפרון, אשר במכפלה, אשר לפני ממרה, השדה והמערה אשר בו וכו' וכו'. כלומר יש פה איזושהי תקומה, זה לא סתם, קורה פה משהו של תקומה, משהו של התעוררות חיים אדירה. כל עוד המערה נמצאת תחת ידו של אפרון, היא נמצאת במקום, נמצאת אצל אדם שפועל עליה ההפך מהמהות שלה. ואמרנו שכל מקום שפועל ההפך מהמהות זה לא סתם, זה דווקא אחר כך מגלה כוחות משמעותיים. ולכן אחרי שאברהם מצליח לקחת ולקנות את זה מאפרון, אז מערת המכפלה מופיעה מדרגה חדשה שלא הייתה בה, ואז אפשר לקבור בה את שרה. ואז שרה שנפטרת מהעולם, כתוב היו חיי שרה. למה קוראים לזה חיי שרה לפרשה שלנו? שרה מתה, היה צריך להיות מות שרה, זה שם לא כל כך טוב לפרשה. אבל ששרה מתה, מופיעים חיים אדירים בעולם. מופיע הקניין הראשון בארץ ישראל, ומופיע הקניין הראשון של מערת המכפלה, שזה היכולת להתחבר לחיים במובן האמיתי. זאת אומרת, זה שאנחנו הולכים למערת המכפלה או להשתתח על קברי אבות, זה לא בגלל שאנחנו מחפשים את המוות, אנחנו מחפשים את החיים. דרך החיבור שלנו לאבות, אנחנו מתחברים לשורש החיים, למהות של החיים, וממילא לחיים שלנו. לכן זה מה שמחיה אותנו. זה מה שמחיה אותנו. כיוון שזה מה שמחיה אותנו, לכן הפרשה כנראה נקראת חיי שרה. כשמופיעים חיים מאוד משמעותיים וגדולים בפרשה שלנו.
קניין של מה?
קניין של הארץ, קניין של המערה. זה הקניין הראשון בארץ ישראל.
קניין של המערה, קניין אחד?
הקניין של המערה זה הקניין הראשון בארץ ישראל. אחר כך יש עוד שני קניינים. חלקת השדה בשכם והר הבית על ידי דוד אחרי הרבה זמן. וזה שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לומר גזולים הם בידכם, ודווקא עליהם הם אומרים את זה. שם יש לנו... טוב, אז זה נושא ארוך. יישר כוח עם שאלות. כן. למה הפוך? למה אפרון הוא הפוך ממערת המכפלה? כי מערת המכפלה זה מקום שבו אנחנו מתחברים לשורש החיים שלנו. אפרון זה בדיוק הקצה, זה האפר. זה חיים, אתה רואה אותו, הוא חי, הוא מדבר, אבל הוא אפר, הוא כלום. הוא כלום, הוא לא מחובר לשום דבר של חי. שהוא באמת חי. חיים, שאתה מתפלל בימים נוראים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אתה לא מתכוון שאני לא ימות השנה. הרי יש צדיקים שנכתבים לספר חיים ומתים באותה שנה, נכון? אם הם צדיקים, כתוב שנכתבים לספר חיים, אז איך הם נפטרים באותה שנה? כי כשאנחנו מתפללים לחיים, או שהקדוש ברוך הוא חותם אותנו לחיים, המשמעות שהוא מחבר אותנו, החיים שלנו נהיים יותר משמעותיים, אנחנו יותר חיים. בן אדם יכול להיפטר מהעולם יום אחרי ראש השנה, יום אחרי יום כיפור, אבל הוא זכה לחיים. כי ביום הזה הוא חי עוצמות של חיים שלא היו לו לפני. זה הכוון החיים. ולכן החיבור שלנו דרך מערכת המכפלה זה לחיים האמיתיים האלה. אפרון הוא בדיוק הפוך מזה. איפה זה אדם שמה שמעניין אותו זה זה האפר, זה הכסף. אז כל עוד הוא שולט על המערה, אז יש לו איזשהו חיבור מאוד נסתר כקליפה לפרי, אבל ברגע שהוא מחר אותה, אז זהו, עכשיו נהיה האפר. כל מקום משמעותי, כל תופעה משמעותית שמופיעה בעולם, היא מופיעה דרך מירוק, דרך ההפך שלה. זה מה שאמר בהתחלה, עם ישראל במצרים, ארץ ישראל, כנען, מערת המכפלה, איפה? בסדר? אפשר כוח, זה טוב, זה באמת רעיונות עמוקים מאוד. שמה, כי באמת שאדם מבין מה זה חיים, לא, כשאדם, כי אנחנו רוצים שכולם יהיו ככה, ברור. רוב האנשים הקבורים בבית הקברות הם באמת מתים, אבל אנחנו רוצים שכולם יהיו חיים. בית החיים או בית העלמין? בית העלמין זה בית עולמים. בית העלמין זה בית עולמים. עלמין זה עולמים. חבר אותנו לעוד עולם. חרגנו פה ב5 דקות, זה לא תקין. כל זו...